רחל עזריה עם פרשת דרכים, שיחות על פרשת השבוע.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פרשת דרכים, שמי רחל עזריה ונמצאת איתי היום בקול סרלואי, שהיא משוררת, רמית במדרשת מתת בקרמיאל, מלמדת כתיבת שירה באוניברסיטה העברית, וקלת פרס עמיחי לשירה. ממש מגניב, שלום בכל.
שלום רחל.
איזה כיף שאת פה.
איזה כיף לי גם.
ממש. ואנחנו גם בפרשת חיי שרה, שזה עוד יותר מרגש שאת פה, כי זה קשור לשם שלך, בטח תהיתם מה זה השם בכל. אז
בטח כולם טועים מה זה השם בכל.
בדיוק, בדיוק.
הבוקר הייתי, קניתי קפה פה בתחנת הרכבת, והזמנתי באוטומטית וכתבתי את השם שלי. ובמקום לבחור בשם ארומה שלי, כי יש לכל אחד שם ארומה, אז פתאום אני כתבתי את השם האמיתי שלי, וממש הם הסתבכו שם מאוד מאוד מאוד.
כן.
אז בכל, והמקור של השם שלי הוא בפרשה שלפנינו, בחלק השני של הפרשה, פרק כ"ד פסוק א', ואברהם זקן בא בימים, ואדוני ברך את אברהם בכל. וחז"ל שואלים, מה פשר הברכה הזאת? אז יש דעה שאומרת שלכל הברכות שבעולם שהשם ברך את אברהם, ויש דעה שאומרת שבת הייתה לאברהם, ובכל שמה.
יפה. האמת שאני מעדיפה את השני, כי הראשון זה תמיד הפריע לי שזה מגיע אחרי ששרה הולכת לעולמה.
כן.
וכאילו, אז פתאום מספרים לנו שהוא מבורך, כאילו, יש בזה איזה צרימה, כאילו, זה כאילו נשמע שיש לו איזה, לא שאסור שיהיה חיים אחרי אישה שהולכת לעולמה.
הוא אלמן מאוד עשיר, אברהם אבינו. הוא אלמן מאוד עשיר, ותראי, אומנם בסוף הפרשה הזאת גם מתחתן.
נכון.
אבל הוא אלמן עשיר, והוא לא דואג לעצמו, הוא קודם דואג לבן שלו. למרות שאני בטוחה שהוא יכול היה למצוא לעצמו הרבה נשים טובות בכנען שהיו מעוניינות.
נכון. אז באמת, אז זה מביא אותנו לסיפור של בעצם הסיפור המרכזי של הפרשה, וזה די מדהים שזה הסיפור המרכזי של הפרשה.
רגע, עוד לא דיברנו על הפסוק שאנחנו אוהבות מהפרשה.
לא, זהו, וזה מה שיוביל לפסוק שאנחנו אוהבות. לא, הכל טוב. שזה בעצם הסיפור של העבד שהולך לחפש קלה ליצחק בנו של אברהם, אז בואי נתחיל עם הפסוק האהוב, על פי מיטב המסורת.
פסוק הוא ככה די צנוע בתוך הפרשה, אבל אותי תמיד נורא מרגש, והאיש משתאה לה מחריש לדעת ההצליח אדוני דרכו אם לא. זה העבד עומד ומסתכל ככה כשרבקה עושה את המופע שלה ככה עם הגמלים והקדים והשאיבת מים, והוא עומד והוא כזה, זה עובד, זה עובד, זה עובד, האם זה יעבוד? זה רגע מאוד אינטימי, בדרך כלל התורה לא נכנסת פנימה ככה לתוך מחשבות של אנשים.
נכון.
אבל בפרשה הזאת יש הרבה דברים שהם חריגה מהסיפור המקראי, מהסגנון. יש תיאורת נוף, כשיצחק, ויצא יצחק לסוח השדה, לעת ערב, זמן של שקיעה.
נכון, כאילו מתארים לנו איזה סצנה.
סצנה.
אין לנו הרבה תיאורי סצנה.
אין תיאורי, תחשבי כשבפרשה הקודמת, כשאברהם ויצחק הולכים לעקדה, את לא יודעת אם היה שמש או היה חורף, אולי הם הלכו בשלג, אולי הם הלכו בקיץ, זה בכלל לא משנה.
נכון.
אבל פה את רואה את השקיעה. זה מאוד רומנטי, את ממש רואה את האור בשדה.
נכון. זה יפה.
וגם פה יש דיבור פנימי. אנחנו נכון. לא יודעים שום דבר, בדרך כלל התורה היא צמודה לפעולות. פה היא צמודה, בפרקים האלה היא גם צמודה לרגשות.
איך את מסבירה את זה?
שאלה טובה. אני חושבת ש... זה חשוב למספר המקראי אולי להדגיש כמה ספק יש לנו גם כשאנחנו בתוך שליחות, והעבד של אברהם הוא שליח. גם כשזה מרגיש שזה עובד, אולי הרבה יותר קשה כשזה מרגיש שזה עובד מאשר כשזה לא עובד. וגם אולי כמה ספק יש לנו כשאנחנו עומדים מול מעשה של זוגיות.
כן, אני מסכימה. קודם כל יש פה סיפור, יש פה איזשהו אתגר, כי אנחנו לא יודעים איך אברהם פגש את שרה, נכון?
אנחנו גם לא יודעים שהוא אהב אותה, כי לא כתוב.
נכון, רק כתוב שהיא יפהפייה.
כן.
נכון. יעקב פוגש את רחל במקרה. אוקיי? ואני חושבת שבאהבה יש משהו מאוד מקרי. והניסיון של אברהם לייצר סיטואציה שתגרום ליצחק ולרבקה להינשא, ויש פה גם איזו תקווה לאהבה, אני חושבת שהיהדות כן רוצה שבני זוג יאהבו.
לגמרי.
לא רק ינשאו וילדו ילדים, ויש משהו במפגש הזה, שזה כאילו השידוך מצד אחד, מצד שני רוצים שתהיה אהבה, ויש פה איזה חוסר, כן, באמת איזה מין, צריך שהשמש בדיוק תשקע, כדי שיהיה את הרגע הזה שהם נפגשים, שמשהו שם קורה, כאילו זה עכשיו הרבה דברים מאוד מקרים יקרו, כדי שבסוף אנחנו נתאהב, ככה זה עובד בעולם, אז נכון, אז יש פה איזו רגישות של המספר המקראי, לעניין הזה שככה זה עובד בעולם.
אבל זה נורא מעניין שאת הסטין גם מושלם על זה, של זוג נפגש בשקיעה, והיא נופלת מהגמל ומתכסה. איזה הכי רומנטי שיש.
נכון.
היא שואלת את, את העבד, מי זה?
מי זה? כן, היא קלטה אותו, היא קלטה אותו.
היא שמה על הוויים.
נכון, נכון, זה המיט קיוט. נכון, של כל סרט הוליוודי, יש פה את הרגע הזה שבעצם פתאום משהו קורה, אבל הרבה לפני זה קורה המון המון דברים.
וקורה המון, ועושים לה פה מבחן נורא נורא גדול, ועושים פה, לפני הסטינג הזה של השקיעה, יש פה המון המון שידוך.
נכון. אבל אני כן רוצה לומר משהו על השידוך הזה, ובכלל על כל הסיטואציה. זה בעצם, אברהם מבקש מהעבד, שזה כאילו האיש שלו, זה הבן אדם שמתקתק לו את הדברים, שהוא סומך עליו, שהוא יודע שהוא יעשה בשבילו מה שצריך, כאילו העוזר האישי שלו, בסדר? הוא אומר לו, תקשיב, זה מאוד חשוב לי, אני ממש רוצה שיצחק, אני לא רוצה שהוא יתחתן עם מישהי מבנות כנען, לך לאזור של המשפחה שלי, ותחפש שם בת זוג עבור יצחק. עכשיו צריך לומר גם משהו על מערכת היחסים של יצחק ושל אברהם. אחרי העקדה, יצחק לא חוזר עם אברהם,
וגם אברהם ושרה, זה נראה כאילו הם לא היו ביחד. כי אברהם מתיישב בבאר שבע, ושרה מתה בחברון.
כן, נכון.
המשפחה הזאת, למרות שחזל כן אומרים שהם חזרו להיות ביחד, אבל המשפחה הזאת קצת מתפרקת.
נכון.
ויכול להיות שהם חזרו כולם, אני מדמיינת אותם, יושבים את כזה ארוחת ערב שקטה, אף אחד לא מדבר, כי איך הם ידברו?
אז אני בכלל מציעה שכאילו הרי המוות של שרה, שכאילו ששרה בעצם הקריבה את עצמה, אבל זה אנחנו לא נדע. אבל כן, יש פה משהו שבטוח שאברהם ויצחק, הם קשה להם לדבר. כאילו, יצחק הוא ממש, הוא הולך לבאר ליל חי, נכון? הוא כאילו מתרחק לאיזה מקום אחר,
ששם אגב, יושבת הגר אגב.
שם יושבת הגר, והוא נהיה חבר של ישמעאל, שזה בכלל טוויסט בעלילה.
שזה כאילו, גם בסוף הפרשה רואים שהם קוברים
נכון,
את אברהם שהם ביחד.
שהם קוברים את אברהם ביחד. הם, כאילו, אחרי שמופרדו, בגלל שזה, בסוף הם איכשהו נהיים, יש משהו לדעתי, בסוף נהיים חברים, יש משהו באחאות שהיא מאוד, כאילו, בסוף היא מייצרת משהו מאוד מאוד חזק, בטח כשיש איזה, פעמים איזה כעס כלפי ההורים, או איזה משהו, כי באמת, גם כאילו גם הגר סולקה, נכון, וגם כאילו יש פה גם ישמעאל סולק, יש פה כל הילדים יש להם איזה מערכת יחסים מורכבת פה, וגם עם אברהם בעצם, אז הם מתרחקים, ואברהם בכל זאת דואג ליצחק, וזה משהו שמאוד מאוד חשוב לו, והוא אומר לאיש שלו, תקשיב, בוא תתקתק לי את זה. והאיש שלו מאוד מוטרד מזה, והוא לא יודע אם הוא יכול לעשות את זה, והוא הולך כל הדרך, ואני מדמיינת אותו, אומר עצמו, טוב, איך אני אדע, איך אני אדע, איך אני אדע, מה אני אמצא מישהי, ואני אביא אותה, וזה יסתדר, כאילו מה הסיכוי? ובעצם הוא מגדיר לעצמו, האם היא תציע לו ולגמלים מים? נכון? האם היא תציע מים? וזה, אני רוצה לומר, לקחת שנייה את הסיפור הזה, ולהשוות אותו למקרים אחרים של מפגשים דרמטיים ורומנטיים על הבאר. בסדר, באר זה מקום מאוד מרכזי, קורה שם הרבה, אז יש לנו עוד שני מקרים כאלה. אחד זה של יעקב, והשני זה של משה. נכון? שבשני המקרים האלה, הגבר מציל את הנשים. נכון? גם יעקב הוא בעצם גולל את האבן ומאפשר לכולם זה, וגם אצל משה זה אותו סיפור, ופתאום יש לנו סיפור של רבקה שהוא הפוך לחלוטין, היא זו שמצילה אותו, היא זו שמשקה אותו. אז יש כאילו כל התיאוריות כאלה שכשיש כמה סיפורים שמספרים את אותו סיפור ואחד שמספר סיפור אחר, זה אומר שצריך לראות מה הסיפור הזה בא לספר. ואני רוצה לקחת את זה עוד שלב, היא סליחה, הוא מגיע עם 10 גמלים.
זה מטורף, אחרי מסע מארץ כנען.
הוא מגיע עם 10 גמלים, והיא משקה
10 גמלים.
זה אומר שהייתה אישה חזקה.
ג'דה.
בצורה יוצא דופן. פשוט אישה פיזית חזקה. אני אגיד שאני חושבת על זה הרבה, כי אני לא קראתי בשום פרשנות על זה שהייתה אישה חזקה, להפך, הופכים אותה לילדה בת 3, עושים יש כל מיני פליק פלקים כאלה, שהפרשנים עושים, והופכים אותה, כאילו מה רבקה זה, כאילו אשת החסד, נכון? החסד בת 3, משהו נורא נורא מוזר, ולפעמים אני מרגישה שפשוט הפרשנים לא היו מסוגלים להתמודד עם העוצמה של האישה הזאת. אישה, קודם כל, לפני הכל אנחנו רואים שהיא מאוד מאוד חזקה, וכשקראתי את הספר שלך, אני עדיין קוראת את הספר שלך החדש, משקל עודף, הגוף, הדת ועכשיו, חשבתי הרבה על, על המקום הזה של, את מדברת הרבה על, על המקום של הפיזיות שלנו כנשים, והמרחב שאנחנו תופסות בעולם, ואני חושבת הרבה על אישה חזקה, אני חזקה פיזית, וגם כילדה הייתי חזקה פיזית, הייתי מנצחת את הבנים בהורדות ידיים.
וואו.
כן, אני חזקה. ואני באה משפחה מאוד חזקה, זה, אנחנו חזקים פיזית, מה לעשות זה? עכשיו, אם את בן ואת חזקה פיזית, אז זה מעולה. אם את בת ואת חזקה פיזית, אז זה כמו מה שאת כתבת, על כאילו ילדה כותבת, ילדה שמנה, איך העולם מתייחס, אז גם ילדה חזקה, כאילו בהתחלה זה מגניב, אחר כך זה כאילו, אחותי, מה את חזקה? זה לא מתאים, את אמורה להיות החלשה.
איפה המלמלות?
כן, כן, עכשיו למרות שאני כן אוהבת מלמלות, וגם אהבתי מלמלות, אבל כאילו את לא אמורה לנצח את הבנים בהורדות ידיים, גם הכף יד שלי היא גדולה, יותר גדולה מהרבה כפות ידיים של, גם של בנים, והיינו משווים, וכאילו, עכשיו אני הייתי גאה בזה הרבה זמן, היה לי, יש לי שרירים כאלה, פופאי כאלה, ו, אבל זה, זה, כאילו, זה לא מקובל, ואת צריכה להיות, נכון, איך מישהי אמרה לי פעם, את לא יודעת איך להיות העלמה במצוקה. עכשיו, אני חושבת על הסיפור הזה של רבקה, ורבקה היא, היא בדיוק אישה נורא נורא חזקה. קודם כל, פיזית, ואחר כך אנחנו גם רואים את זה בהמשך.
אנחנו רואים את זה גם מנטלית, כי צריך המון סבלנות בשביל לשאוב מים לעשרה גמלים. ולא רק החוזק הפיזית, כן, מדברים עליה כבעלת חסד, אבל לראות גם, לראות את הזולת. אני חושבת שלא סתם אליעזר, העבד, העבד שאינו מוזכר בשמו.
כן.
רואה את, את היכולת לשאוב לשאר הגמלים כאיזה אבן בוחן. עד כמה יש לה רגישות? זאת אומרת, היא לא רק חזקה פיזית, היא גם אישה מאוד מאוד רגישה.
והיא כאילו מוכנה.
והיא מוכנה לקחת על עצמה עול, כי היא הולכת להתחתן עם יצחק אבינו, שהוא פרויקט.
נכון.
הוא אלום קרב.
נכון.
הוא בן אדם שבור. היא תצטרך לטפל בכל העניינים, כי הוא לא איתנו. הוא יודע שהיא צריכה להיות גם אישה מאוד חזקה פיזית ונפשית, וגם מאוד מאוד רגישה.
והיא בעצם במבחן הזה, היא מוכיחה את שלושתם.
והיא מוכיחה את שלושתם.
וואי, זה מדהים. זה מדהים. מה את אומרת על זה, שבעצם לא מדברים על זה שהיא חזקה פיזית?
זה מגניב, כי יש דברים שהתורה, שאולי התורה אומרת אותם כסיפור, אבל חז"ל לא מתייחסים אליהם.
לא מתייחסים.
כן, אני חושבת שגם בעולם העתיק היה מאוד ברור שאישה היא חזקה פיזית. תחשבי ששרה הולכת ברגל מבערך עיראק עד, עד מצרים. תחשבי כמה כוח נדרש בשביל זה. תחשבי על רחל ולאה, גם הן. הן היו נשים מאוד חזקות. אני חושבת שכוח פיזי של נשים בעת העתיקה היה דבר שהיה קצת מובן מאליו, אולי.
איזה קטע. אבל תקופת חז"ל זה כבר לא הייתה עתיקה.
נכון.
אז זה פחות מובן מאליו. נשים יותר היו בבית.
נכון, ואפילו אנחנו רואים את זה בסוף תקופת התנ״ך, שהערקה בך והענוגה אשר לא השיג הרגלה, מתענג ומרוך, כן? תקופה יותר של פינוק, תקופה יותר של שפע, שנשים לא הלכו על האדמה. פה הנשים האלה הם ג'דות.
ג'דות, אחת-אחת. מחזיקות את הכל. טוב, אז הפסוק שאני בחרתי, זה, ויברכו את רבקה, ויברכו את רבקה, ויאמרו לה, אחותנו את, היי לאלפי רבבה, וירש זרעך את שער שונאיו. אחותנו את, היי לאלפי רבבה, זה פשוט, זה פשוט פסוק מושלם. זו ברכה כל כך, כל כך יפה, גם אחותנו, כאילו את חלק מאיתנו. עכשיו זה רגע לפני שהיא נוסעת עם העבד אל יצחק, זה בחירה שלה אגב, זה גם חלק מאוד מאוד יפה, ששואלים אותה. טוב, אז בקיצור, רבקה היא דמות מדהימה, בואי נדבר על רבקה, כמו שצריך.
תראי כמה אישה אקטיבית. שלה.
היא מאוד אקטיבית, היא מאוד מאוד אקטיבית, היא כאילו, כל הפרשה, עכשיו, סליחה, זה די מדהים, כי כאילו, העבד מגיע, צופה מהצד, וכאילו זה קורה באופן מקרה, אבל בעצם היא מנהלת את כל האירוע, ואפילו אני אגיד שהרגע הזה שהיא בשדה, והיא נופלת מהגמל, וכאילו מייצרת את הסיטואציה, את ההיכרות שלה עם יצחק, היא מייצרת את סיטואציית אגרות, זאת אומרת, היא האקטיבית בתוך האירוע הזה, היא נופלת מהגמל, ואני חושבת שזה הרגע שהיא מבינה שהיא צריכה לתת לו להציל אותה. היא כאילו, היא מצליחה להיות כל הדמויות ביחד, אבל בואי נתחיל עם זה
אבל
מסודר.
אבל ברגע הזה גם שהיא ככה מתכסה ונופלת מעל הגמל, יכול להיות שזה הרגע שבו היא מרגישה בתור אישה, פה אני יכולה להיות קצת יותר פגיעה,
נכון,
או יותר רכה.
נכון, 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 זה
שגם
בדיוק
היא יכולה קצת להישאר
נצחת. שיכולה לשחרר, כן. טוב, אז בואי נתחיל עם הסיפור ו- go for it.
איזה סיפור, עם הפרשה?
בואי נתחיל עם הסיפור שלה, של בעצם מגיע אלעזר. או העבד, הוא העבד, זה כאילו מפריע לי שקוראים לו אלעזר, אנחנו לא יודעים שזה אלעזר.
העבד.
אנחנו יודעים שהוא העבד. העוזר, אני רוצה, העוזר הפרלמנטרי.
עוזר. אני אגיד לך משהו גם על ההתחלה של פרשת חיי שרה, שכתוב ששרה מתה, ויש לנו פה מסע ומתן מאוד מאוד גדול על אחוזת הקבר שלה. נכון. ויש לנו פה משהו על רבקה, שאחר כך כשהיא תופיע, רבקה כתוב לנו שהיא נולדה בפרשה הקודמת. היא האישה היחידה בתורה כמעט שכתוב עליה שהיא נולדה.
כן.
כאילו על שרה לא כתוב שהיא נולדה, רחל ולאה אנחנו, הם פשוט היו, רבקה לא כתוב שהיא מתה, אבל כתוב שהיא נולדה.
יפה. נכון. אתה יודעת, זה תמיד מעניין, הסופים של הפרשות בספר בראשית, יש תמיד איזה כאילו, איזה רמז למה הולך להיות בפרק הבא.
To be continued.
כן, בדיוק, to be continued. אז פתאום אנחנו שומעים על איזה רבקה שנולדת, ומעניין מי זו הגברת, ואז
חכו שבוע.
חכו שבוע, כי אני אפגוש אותה בפרק, או שאתה סובינש, נפגוש אותה בפרק הבא, כן, יפה. אז טוב, אז מה את רוצה לומר על כל המפגש של העבד ורבקה?
קודם כל, זה סיפור נורא נורא משונה, כי בדרך כלל התורה היא מאוד ממעטת בתיאורים של מסע ומתן, אבל יש לנו פה משהו לא רגיל, גם מסע ומתן על אחוזת קבר, וגם מסע ומתן על שידוך.
כן, למרות שכן היה את המסע ומתן על סדום, בפרשה הקודמת.
נכון, מול אלוהים.
נכון.
כן. נכון. זה יותר מסע, אין פה מתן. הקדוש ברוך הוא, אברהם לא נותן משהו.
לא, לא, נכון. רק הוא רק, הוא כאילו, כן, נכון. הוא כזה מתווכח.
הוא מתווכח, ופה כן. זה ממש בין בני אדם. מה כן. אתה נותן, מה אני נותן, כמה יש, כמה זה.
כן.
זה שניהם פרשות של קניין, כן? לא במובן הזה שקונים בחורה. אלא, אבל בעצם אנחנו רואים פה איך בעולם העתיק עושים עסקים.
יפה. ומה את אומרת למסע ומתן על האחוזת קבר של שרה?
זה תמיד קצת מצחיק, אני קוראת את זה גם כקטע קצת הומוריסטי. כאילו זה מסע ומתן טקסי, כי אברהם אבינו היה עשיר גדול, בעצם הוא היה יכול לקנות מה שהוא רוצה. האימות הזה שגם חז"ל התייחסו אליו, אבל ממש רואים אותו בפסוקים בין ה... ריבוי הדיבורים של אפרון החיטי וריבוי החנופה, לעומת הענייניות של אברהם אבינו, היא מאוד מאוד בולטת. אגב, גם הענייניות הזאת היא בולטת גם כשאחר כך אליעזר פוגש את רבקה, ובשיח שלו מול אברהם ומול הבורא כשהוא מתפלל, אבל שוב, החנופה בולטת גם כשהוא מדבר עם לבן ובתואל ועושה את המסע ומתן.
אז מה זה אומר? שמי עושה את החנופה ו...
זה אומר ש...
כי זה מעניין, כי אברהם בעצם רוצה את אחוזת הקבר, אבל אפרון הוא זה שמתחנף.
כן.
זה מוזר.
זה מוזר, וזה אולי מראה ש... זה כל הזמן מראה על בעיניי סוג של יחסי כוח. איפה נמצא הכוח?
כן, כי הכוח אצל אברהם בעצם.
כן.
יפה. כן, האמת שזה הגיוני, שאתה מתחנף מי שיש לו את הכוח, זה כנראה שיש דברים שלא לא השתנו לאורך אלפי שנים. כן. כן, זה גם מעניין כל, את יודעת, זה הפרשה שעולים לחברון, יש כאילו, כי זה כאילו הוכחה שקנינו את, קנינו את...
את המערה.
את מערת המכפלה, כן. כן, למרות שאני חייבת לומר שאני, זה, יש בזה משהו שתמיד הוא קשה לי, כי זה סיפור כל כך, נכון שהוא קונה את מערת המכפלה, אבל זה סיפור מאוד אנושי. והפרשה הזו בעיניי, כאילו, כשזה הופך להיות פרשה, כאילו, שבת חברון, זה כאילו מאבד כל כך הרבה מסיפור, יש פה המון 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 רבדים, אני חושבת הרבה על אברהם, איך הוא הרגיש, הוא נורא בוכה,
לספוד לשרה ולבכותה, הוא בוכה.
הוא ממש.
זה כאילו כמו הרגעים האלה שאחרי פטירה, ואתה צריך לעשות מסע ומתן עם חברה קדישה.
נכון.
ואתה מת, כאילו, ואם מישהו...
אז אולי בגלל זה הוא שתק. אז אולי זה לא רק יחסי הכוח, נכון. אולי זה גם כאילו, הוא לא באירוע, הוא לא בא לעשות את כל ה... הטקסיות הזאת היא...
מה שאתם רוצים, רק תתנו לי
כן,
לקרוא.
כן, רק תנו לי בבקשה, אני, כן, אני, אשתי מתה עליי, ו, וזה גם יכול להיות, נשמע לי שהוא מאוד אהב אותה, משהו שם לא עבד, כאילו, יש להם מצד אחד, זה מראית יחסים של אמון מאוד גדול, מצד שני, הוא גם כנראה שבר את האמון, או עם העקדה, או פרידה לפני, אנחנו לא יודעים, אבל משהו שם, אבל כאילו היא זאת שזכה לו חסד נעוריו, הלכה אחריו בארץ לא זרועה, כאילו, יש פה איזו זוגיות נורא 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 עמוקה, ומצד שני משהו לא עגול, ככה מרגיש.
נכון, אני חושבת ששרה הייתה אישה שהצליחה לנגד את אברהם, בהרבה מובנים, זאת אומרת, יש זוגיות שהולכים ביחד, נגיד יעקב ורחל, היא הולכת אחריו, היא לא, הדבר היחיד שהיא מתעמתת איתו זה שהיא רוצה ילד, אבל ילד ממנו.
והטרפים.
אבל זה לא, היא לא עושה את זה מול יעקב.
נכון.
היא לא מגלה לו.
נכון, נכון.
אבל שרה היא מתעמתת. המריבה הראשונה שיש לנו בתנך, בין איש לאישה, מריבה שריבונו של עולם מתערב בה, זה החלום של כל הזוגות שרבים, זה בין אברהם ושרה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה צריך לשמוע לשרה, כל אשר תאמר לך שרה שמע בכולה. אישה מאוד מאוד גדולה וחזקה. אברהם אבינו לא היה יכול להיות אברהם אבינו בלי שרה. שרה היא לא המזכירה שלו שמכינה לו קפה. היא הולכת איתו, זה גם חזל אומרים, היא עושה איתו את מה שהוא עושה. אישה גדולה מהחיים. אני בטוחה כשאברהם אבינו התעלמן משרה, הוא היה שבור לב. הוא בעצם איבד את העוגן שלו במציאות. העוגן הזה הוא גם קשה, זה לא תמיד קל. רואים את המריבות ביניהם, רואים את הקושי ביניהם. הם היו לא רק בני זוג, הם היו גם שותפים מאוד מאוד גדולים בשליחות.
טוב, זה ממש יפה מה שאמרת. זה יפה. ואז היא מתה.
ואז היא מתה.
ואז הוא צריך לקבור אותה. והוא בוכה מאוד מאוד, והולך ועושה את המסע ומתן.
אגב, זה הפעם הראשונה בתנך שכתוב שאברהם בוכה. הוא לא בכה בעקדה, הוא לא בכה כשהוא גירש את ישמעאל בוכה. אבל כשהוא לא בכה, אבל פה, לספוד לשרה ולבכותה. הוא מתאבל, הוא ממש אבל.
טוב, הסיפור של העקדה, דיברנו על זה בפרק הקודם, זה מאוד מוזר. אברהם בעקדה זה אירוע מאוד מאוד מוזר, ממש קשה להבין אותו, אבל בואי נמשיך, ואז בעצם אחרי ששרה הולכת לעולמה, ובעצם אברהם קצת מאבד את המשפחה שלו, כאילו שרה קבורה במערת המכפלה, יצחק עולה, הולך לישמעאל, הוא לא מסתובב איתו, ואברהם אומר, רגע, אני דואג לבן שלי, בוא נדאג לו, כנראה שהוא מבין שהוא הלום קרב, שהוא לא איתנו, שהוא לא... טוב, זה מאוד קשה, החוויה הזו של העקדה, כאילו, יצחק ספג את הוא ספג את האש הזאת.
יש לגורי שורה מאוד יפה.
גורי זה...
חיים גורי.
חיים גורי, כן.
אך את השעה הזו הורישו לזרעם, הם נולדים ומאכלת בליבם. יצחק הולך עם מאכלת בליבו. יצחק הוא בעצם מסתובב בעולם כשהוא שבור מול אבא שלו, מול הבורא. בדרך כלל הגברים בעולם העתיק, רוב התרבויות הם אלה שחיפשו לעצמם אישה, אנחנו רואים את זה עם, עם יעקב, אנחנו רואים את זה עם משה.
כולם.
כולם, זאת אומרת, ופה יעקב, יצחק אפילו לא חושב למצוא לעצמו אישה. הוא בעצם, הוא לא איתנו. הוא מכונס, הוא עושה את ענייניו, אבל אנחנו לא יודעים עליו שום דבר עד שיש לו אישה.
תקשיבי, אני חייבת לומר לך משהו, על היה לבן שלי החמוד, שהוא הכל טוב, והוא ילד חיוני ושמח והכל בסדר, חגגנו יום הולדת, יום הולדת 12, ואפינו עוגה, ועשינו זה, ויש לנו כזה, אצלנו בבית, הילדים מגיעים לימי הולדת, ויש איזה, אנחנו מכינים, יש לנו כזה טבון, ומכינים פיצות, וילדים יודעים, ובעצם צחקנו, אז פעם ראשונה שאנחנו עושים מסיבת יום הולדת 12, כי יש לי שלוש בנות ובן, השלוש בנות זה כבר בת מצווה, ותמיד כשאנחנו עושים את הפיצות, אני מתחפשת לאיטלקיה, לא משנה, יש איזה מין קטע כזה שאני עושה, עזבו. ואז הילדים אמרו, נו, את מתחפשת לאיטלקיה, עכשיו, הבן שלי ביקש שאני אתחפש לאיטלקיה, אבל ביום של יום הולדת הוא אמר שבעצם זה לא מתאים, וזה יכול להיות מביך. ואז הם שאלו אם אני מתחפשת לאיטלקיה, וצחקתי על זה שכאילו הם כבר גדולים, והם ביקשו את זה. ואז פתאום אמרתי לו, תגיד, כמה פעמים בעצם חגגנו בבית יום הולדת? ולכל הילדים חגגנו כל שנה. בעצם, כאילו, לא יודע מה, כיתה א' עד כיתה ו', תלוי כל אחת עם הבת מצווה מתי זה יצא, ויצא שחגגנו שלוש פעמים.
וואו.
פעמיים לא חגגנו בגלל הקורונה, בפעם השלישית לא חגגנו, כי זה היה ממש שבועיים מפרוץ המלחמה.
כן.
וחשבתי על ילד שזו הילדות שלו, הרי בילדות אנחנו זוכרים כל חגיגת יום הולדת, כל מסיבה בכיתה, כל דבר, זה ממש מעצב אותנו. וחלק מהסיפור שלו זה שבשל הדור הזה, שבעצם, שהם לא חגיגו ימי הולדת, שהם לא, הם לא יצאו לחופשות כמו שצריך, שהם לא בילו את החגים כמו שצריך, שהם לא... אותו דבר היה גם בדיון סביב שמחת תורה אצלנו בבית כנסת, כן. שאמרתי לקהילה, הילדים, אנחנו עשינו מלא שמחת תורה, הילדים לא היה להם, מגיע להם. ואת מדברת על המאכלת בלב, ואני הרבה חושבת על, על הילדים שלנו בתקופה הזו, שהם בעצם גדלים ממש הינקות, ואת יודעת, אלישיב, האיש שלי, הוא כבר לא עושה מילואים, הוא עשה בתחילת המלחמה קצת, אני אומרת על הילדים של משפחות המילואים,
כן.
כאילו ילדות שבעצם... 150 יום, 200 יום, 300 יום, אבא לא נמצא, או אמא לא נמצאת, או... וזה ממש, וזו הילדות שלהם. אתה, אפילו יש לנו באוגן המשפחות המילואים, אנחנו מקבלים כל מיני שאלות על, על זה ש, כשהוא יצא למילואים בשבעה באוקטובר, היא הייתה בת 3 חודשים, או 7 חודשים, עכשיו הוא יוצא כשהיא בת שנה ושבעה חודשים, איך אני מסבירה לה? עכשיו, זה מאוד מורכב. וכאילו גם זה עד שהוא חזר, ועד שהיא התרגלה לזה שהוא אבא שלה, כי היא שכחה, ואנחנו גם רואים בכל הסרטונים האלה שהם חוזרים, ולפעמים הם פשוט מתחילים לבכות, או שהם מתחילים לבכות, מי זה הבן אדם הזה שמרים אותי?
שפתאום רוצה לקחת אותי.
כן, כן.
כן, יש גם סיפורים ככה על האיש שלי, שהוא נולד במלחמת יום כיפור, ואבא שלו היה 7 חודשים בעצם, עד שבועות הם היו במילואים.
כן.
וכשהוא חזר, הוא לא ממש, הוא היה, לא, לקח לו זמן להתרגל לאבא שלו.
כן.
ובאמת, אני חושבת גם ממש על הדור הזה שנולד ומאכלת בליבו. אני רואה את ה... אני לא מפסיקה להתפעל מזה, אני בת 41, אני מרגישה מאוד זקנה מול הדור הצעיר הזה, שזה אנשים שהם פשוט מוכנים למסור הכל, 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 ולהתמסר למה שנדרש. זה גדלות שאין כדוגמתה. אנחנו באמת צריכים להיות ראויים להם, אני מסליחה שאני מדברת את הקלישאות האלה, אבל אני ממש מלאת יראה כן. מול הדבר הזה.
אני גם יראה וגם זה שובר לי את הלב.
זה שובר את הלב.
שובר לי את הלב, ממש. ואני כאילו, אני ממש מתביישת כאילו שאנשים שצעירים ממני צריכים...
לשאת אותנו.
לשאת אותנו, זה... זה שובר לי את הלב, זה קשה לי מאוד. כאילו, אני חושב שהקיום שלנו בעולם הוא להשאיר אחרינו עולם טוב יותר. ומשהו מאוד טבעי בנו זה להגן על הדור הצעיר יותר. ופתאום, עכשיו אני תמיד הייתי, עד לאחרונה אני הייתי הדור הצעיר יותר, נכון? אני הייתי ההורים לילדים קטנים, אני הזה, יצאתי להילחם לטובת הורים לילדים קטנים. הקמנו את המוקד סיון משפחות מילואים בצוק איתן, כי וואו. אני הזדהיתי מאוד עם החוויה הזו של מילואים, כי לשיב עשה הרבה מילואים, ואנחנו היינו במילואים, וכל ה... וזה היה לי, ותמיד היה לי נורא נורא קשה, גם כי אני תמיד הייתי מאוד עסוקה בעבודה, וגידול הילדים אצלנו היה הרבה על שנינו, הוא לא כאילו היה עליי, ואז כאילו איכשהו זה מסתדר, ופתאום הוא יצא למילואים, ואני צריכה להחזיק את הכל, והייתי מנהלת לוזים מסודרים, ופתאום זה לא אני. זה צעירים ממני, וזה מאוד קשה.
אלתרמן כתב על זה.
חוויית האחריות והאשמה וה... כן, אלתרמן.
כתב על זה שהם נושאים את עמם עלי שכם, על הדור הצעיר. כן, הוא מבוגר, הוא מסתובב בשדות הקרב, הוא רואה...
נכון, ליל חנייה.
גם בליל חנייה.
נכון.
הוא לא כתב את זה בליל חנייה.
לא, לא, זה לא, אני יודעת את ליל חנייה.
כן. אבל שבאמת, את העול הפשוט כאפר הם נשאו בלי להביט, בלי הביט אחורה. הוא מדבר פה על אנשים צעירים, אנשים בני 19 ו-20, שהם מחזיקים את העם שלהם, ואתה רואה את זה ואתה מת, כי בתור מבוגר, אתה רק רוצה להגן על הדור הצעיר.
נכון.
אבל פתאום הדור הצעיר מגן עלינו, ומוסר את נפשו עלינו, וזה הפוך לכל היגיון.
נכון.
אנחנו רואים את זה גם בפרשה, אברהם דואג ליצחק, לא יצחק דואג לאברהם. בסוף הפרשה גם יצחק דואג לאברהם. נכון. הוא מביא לו את כתורה.
נכון.
אבל המצב הטבעי זה שהדור המבוגר דואג לדור הצעיר.
נכון, אנחנו דואגים לילדים שלנו. נכון. וילדים שלנו פתאום דואגים לנו, זה מאוד קשה.
זה מאוד קשה.
זה החלפה קשה. כן. טוב. אז נחזור לרבקה. ונספר קצת את הסיפור. אז יש לנו את העבד שהולך לחפש אישה עבור יצחק, והוא מגיע, והוא עומד, והוא לא יודע איך יעשה את זה, והוא עומד על פי הבאר, ואז הוא אומר, בוא נראה אם מישהי תבוא ותציע לי עזרה, ותשקה לא רק אותי, אלא גם את הגמלים, ואז בעצם זה קורה, בסדר?
הוא בעצם עושה לה מבחן,
נכון,
בלי שהיא יודעת.
נכון. והיא עומדת במבחן.
היא עומדת במבחן, כי המבחן הזה הוא חסד, וזה מחזיר אותי למה שאמרת נכון. לפני רגע. אנחנו במבחן. אנחנו לא יודעים שאנחנו במבחן, אבל הניצחון במבחן הזה הוא החסד. הוא היכולת שלנו לראות את הזולת, גם במצב קשה-קשה. במצב קשה מנסו. בזה אנחנו נבחנים.
ביכולת שלנו לראות את הזולת.
גם בתנאים בלתי אפשריים.
אני רוצה לומר לך, שוב, בעוגן למשפחות המילואים, אנחנו כל הזמן, הסיסמה שלנו היא לעשות טוב ביחד. ואנחנו מדברות הרבה על זה שזה מה שמחזיק אותנו, המתנדבות והמתנדבים, אנחנו כמובן עוזרות למשפחות, ברור, בסדר? אבל זה המון עוזר לנו. זה הרבה מהעניין. אנחנו עושות את זה כמובן כדי לעזור למשפחות, אבל זה כאילו, נשים מדברות על זה, המתנדבות מדברות על זה כנקודת האור בחיים שלהם.
ממש.
כי המקום שכאילו, מישהי אמרה לי שכשהיא רואה בקבוצת הוואטסאפ שכתוב, צריך ארוחה לזה, נננה, והיא רואה שעד שהיא פתחה, זה כבר נתפס, 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 היא אומרת כאילו, זה המקום של הטוב, בתוך כל הקושי וכל הזה, יש את המקום של באמת של החסד ושל הטוב, טוב מוחלט, כאילו אין שום דבר רע שקורה. רק לעשות טוב, אנחנו עושות טוב ביחד, זה מה שאנחנו עושות. אז מעניין.
הרבנית אמא מזרחי אמרה בתחילת המלחמה, שמול תגובה של טראומה, יש לנו את שלושת האפים, פריז, פייט ופלייט, ואמרה גם פיד, זאת אומרת, להכיל אנשים אחרים.
נכון.
עכשיו, זה גם מצחיק, הרי אחרי שפרצה המלחמה, כל נשות ישראל בערך נכנסו למטבח.
נכון.
אבל יש בזה גם משהו יפה, משהו מאוד עמוק בדבר הזה, כמו שתיארת את זה קודם, לראות את האחר, המקום הראשון שבו אנחנו רואים את האחר, זה אכלת, שתית משהו.
נכון.
וזה בדיוק מה שרבקה עושה כאן.
נכון. אז רגע, אז דוקטור ליאת יקיר הייתה בפרק, גם בפודקאסט, והיא דיברה על זה שיש גם פון, שזה בעצם אומר לדאוג לאחרים. ויש בזה משהו, זה גם, כמובן, כמו כל דבר, המחקר קודם מדבר על החוויה של הגבר, ואז מגיעים לחוויה של האישה, שיש הרבה נשים, מה שעושות ברגעים כאלה, בדיוק כמו שתיארת, זה לדאוג לאחרים. אנחנו דואגות לצאצאים שלנו, אנחנו דואגות לזה, אנחנו כאילו מגוננות, מטפלות, מסייעות לאחרים, זה מה שאנחנו עושות, וזה מנגנון הישרדותי, ואפילו אם תחשבי על רחל מאופקים,
רחל אדרי.
כן, בדיוק, היא הכילה, וככה היא הצילה את עצמה.
זאת אומרת, ואת בעלה.
ואת בעלה, כן, זה היה ממש כאילו אסטרטגיה, אבל זה כאילו, זה אחת התגובות שלנו.
ויש עוד משהו, יש שתי רוחות רפאים בעצם מהפרשה הקודמת, שהן מופיעות בפרשה הזאת, רוח רפאים של העקדה, אין צורך להרחיב על זה, ורוח רפאים של סדום. בסדום זה מקום שלא דואגים לרוחים. לא סתם העבד מאוד מאוד מחפש את זה. סדום זה תרבות שלמה, זה תרבות של האם אתה רואה את הזולת, האם אתה דואג לו. והנה יש לנו פה אישה, הוא מחפש אישה שהתכונה המיידית שלה היא עזרה לזולת, שהיא רואה את מי שזקוק לה, והיא נותנת לו את הצרכים הבסיסיים שלו.
את יודעת, בכל זה מדהים, כי תמיד דיברו על רבקה כעל חסד, וכשאני קראתי את הפרשה, זה מאוד הצבן אותי, כי כאילו הרגשתי שלא רוצים לראות את הגדולה שלה, ולכן מקטינים אותה לחסד, אבל את בעצם לא מרגישה שמקטינים אותה לחסד,
לא.
את מרגישה שזה גדולה.
זה גדולה ענקית, לראות את הזולת, וגם לחשוב, איפה היא גדלה? היא לא גדלה אצל אברהם אבינו. היא אישה עצמאית, היא self-made woman. הייתה לי פעם סטודנטית, וגם תלמידות, זו שיחה שהייתה לי, גם עם סטודנטית באוניברסיטה, וגם עם תלמידות, וזה מקום מאוד דתי שלימדתי בו. שדיברו איתי על זה שאם גדלת במקום מסוים, אתה לא יכול להיות אחר. ואז אמרתי להם, תקשיבו, אני אספר לכם סיפור על מישהי נורא מפורסמת, ברגע שאמרתי מפורסמת, הן כולם ככה, הקשיבו, שהיא גדלה במקום מאוד מושחת. עם הורים ואח שהיה ממש רשע, שידועים כאנשים רשעים, ומעשיהם העידו עליהם, גם מקום מאוד פרוץ. והיא החליטה מגיל צעיר שהיא אחרת. רבקה היא בעצם כאילו סוג של מהגרת תרבותית, או בשפה הדתית נגיד, סוג של בעלת תשובה. היא לא כמו הסביבה שלה, היא בוחרת להיות אחרת. והבחירה שלה זה בהתמסרות ובנתינה. בעולם שיש
לא
בסדום.
אבל לא רק, רגע, אז שני, אוקיי, סליחה.
היא לוקחת את הכוחות האדירים שיש לה, ואישה חזקה, אישה יפהפייה.
כן.
וכתוב, והיא עושה אחרת. ובמעשה הזה היא בעצם משנה את הגורל שלה, והיא גם לא יודעת, אבל היא משנה את הגורל העתידי של המון המון אנשים.
אז אני רוצה לתת לזה עוד מבט, בסדר? זה, אני, את יודעת מה, מי התנגדות לאמירה שרבקה היא חסד, אני מוכנה לזרום עם זה, בסדר? אני רוצה שנייה להסתכל על, על ההתנהלות שלה, כאילו התיאור של ההתנהלות שלה, בסדר? אז, הוא רואה אותה מגיעה, והעבד רץ אליה, ואומר, הגמיאני נא מעט מים יקדך, והיא אומרת, שתי אדוני, בתמר, בתורד קדה על ידה, ותשקעו, ותחל להשקוטו, ואז היא שוב, היא אומרת, גם לגמליך ישאב, עד אם כאילו לשתות, ואז תמהר, ותר קדה אל השוקט, ותרץ עוד אל הבאר, לשאוב ותשאב לכל גמלה.
תראי כמה פעלים.
כמה פעלים, והאיש משתאלה, מחריש לדעת, הצליח, אדוני דרכו, אם לא, בדיוק מה שאמרת, זה הפסוק שלך, והיא כאשר כאילו הגמלים לשתות, והיא ככה איש, הוא נותן לה מתנה.
מתנות.
מתנות, כן. נזם זהב, בק המשקלו, ממש מתנות שוות שוות.
כבדות גם.
כן, והיא אומר, בת מיית, הגידי נא לי, היש בית אביך מקום לנו ללין. הוא כאילו אומר לה, תגידי, בת מיית, אם אנחנו יכולים לזה, אחרי שנותן לה מתנות מאוד מאוד שוות, ואז היא מספרת מי היא, שבעצם זה בדיוק המשפחה שהוא רצה להגיע אליה, ואז היא אומרת לו, גם תבן וגם מספוריו עמנו, גם מקום ללון, ואז הוא קד ומשתחווה, והוא מאוד נלהב, כי הוא אומר, הנה מצאתי את האישה, ובזמן שהוא קד ומשתחווה וזה, היא רצה ואומרת לבית אמא את הדברים, ולרבקה אח ושמו לבן, ואז רץ לבן אל האיש, וברגע שהוא רואה את כל הזה, ושומע את התכשיטים, ורואה את שומע את דברי רבקה, אז הוא אומר לו, למה אתה זה? וכאילו, אבל אני אומרת, היא, בזמן שהוא עוד עומד ומודה בזה, היא כבר רצה ביתה, מארגנת, היא מתקתקת את הכל, היא, את כל התהליך היא תקתקה, היא תקתקה, היא אומרת לו, קודם כל היא אומרת לו, יש לנו מקום בבית, ואז היא הולכת הביתה, אומרת לו, תקשיבו, אני תכף הולכת להביא מישהו הביתה, עכשיו היא הבת, היא לא אמורה לנהל את כל זה, אבל היא מנהלת את כל האירוע, היא בונה את כל הסטינג, היא מאפשרת את כל זה, וגם, אני חושבת אחר כך על ה... על העניין זה שהיא בעצם מבינה שלשם זה הולך לחתונה, והיא כנראה בעד החתונה הזאת, וגם אחר כך הם שואלים אותה, כי הם כאילו מתלבטים, האם היא תישאר ותחכה עד שהיא תגדל עוד, ואז היא תלך או זה, והם מחליטים לשאול אותה. אז אני אומרת, כמה היא צריכה להיות עצמאית, כדי, היא בעצם עושה פה הכל, היא מנהלת את כל האירוע, העבד מגיע, העוזר הזה מגיע, וכאילו... בעצם הוא קצת צופה מהצד באירוע שהיא מתכללת ומארגנת אותו, והם כנראה מבינים שהיא דמות כל כך משמעותית, שהם באמת גם שואלים אותה, וגם אומרים לה את הברכה הנהדרת הזאת של אחותנו התהי לאלפי רבבה, כאילו, אני חושבת שזה רגע שהם נורא גאים בה, ואת יודעת, תחשבי על מישהי שמחליטה להיות אחרת מהמשפחה שלה, הרבה פעמים המשפחה מקיאה אותה, ומוקיאה אותה, כשאת אחרת, כשאת אחרת מהמשפחה, את מראה למשפחה מה הם לא, בדרך כלל. תחשבי על כל הכבשה שחורה, בזה, זה לא, הרבה פעמים כבשה שחורה, זה לא בכך שהיא לא מצליחה, יכול להיות שהיא גם דווקא כן מצליחה, והמשפחה לא יודעת איך לאכול את זה. והיא, למרות שהיא כאילו בעצם מראה למשפחה כמה היא שונה מהם, או לא מראה, כמה שהם יכולים לראות שהיא שונה מהם, עדיין הם גם מכבדים את המקום שהיא נמצאת בו, בזה שהם שואלים אותה מה היא רוצה, וגם מברכים אותה בברכה שרואים כמה הם גאים בה. עכשיו, זה כאילו, תקשיב, זה דברים שלא קורים. כשילד מחליט להיות שונה מהמשפחה שלו, בדרך כלל המחיר הרגשי הנלווה הוא מאוד מאוד גבוה.
נכון.
ויש פה איזו משפחה שכאילו משהו במשפחה הזו כנראה כן מתפקד בתוך כל הזה, ואנחנו יודעים אחר כך אנחנו נפגשת לבן ומשהו עושה והכל. הכל אנחנו יודעים, אבל עדיין יש פה משהו שכן מתפקד, ואת יודעת, זה מעניין, כי פתאום זה מרגיש לי, זה תמונת ראי למשפחה של יצחק, שמשהו שם מאוד מאוד לא תפקד, ואין לי כאילו, זה תובנה עכשיו, אין לי איזה משהו, אני צריכה לקרוא את זה שוב ולהסתכל על זה, אבל זה באמת מעניין.
גם בתואל משחררת רבקה הרבה יותר מהר, מאשר לבן משחררת הבנות שלו, את רחל ולאה.
כן, הוא כאילו, הכל בסדר, בואי גם,
הכל
כן.
בסדר.
אבל הוא מכבד אותה, אני יודעת מה, אני חושבת שהסיפור הוא שהוא מכבד אותה.
ולעומת, מבין שהיא משהו אחר.
כן, לעומת, אבל יכול להיות שגם יכלה להיות משהו אחר, בגלל שמגיל צעיר היא קיבלה מקום. כי לבן לא מכבד, לא את רבקה, לא את לאה, בשום שלב,
הוא לא רואה אותן כאינדיבידואל.
הוא רואה אותן כרכושו ממש.
הוא רואה אותו כרכוש, ורואה אותן כאותו דבר. כאילו הוא התאהב בה, בסדר, נחליף. ואת יודעת מה? זה אפילו עוד יותר מדהים, כי פה העבד מאוד מתאמץ, שרבקה, שכאילו הוא מקווה שהיא תתאהב, נכון? זה כאילו הסיפור, אנחנו כולנו פה, כל הזה מקווים שהוא ימצא מישהי שבסוף תהיה גם אהבה, ואצל יעקב הוא התאהב ברחל, ממש ברגע הראשון, אבל לבן עשה הכל כדי להקשות על האהבה הזאת.
כן. וכאן יש סיפור נורא, סיפור אהבה נורא נורא יפה. קודם כל, רבקה היא האישה הראשונה, אז אנחנו מקדימות את המאוחר שכתוב עליה שהיא אוהבת. היא אוהבת את יעקב.
נכון.
אבל כאן כתוב על יצחק, הגבר הראשון בתורה שכתוב שהוא אהב את אישה, נכון. זה יצחק שאוהב את רבקה.
נכון.
וזה ממש, אני מדלגת לסוף הפרשה, ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו, ויקח את רבקה, ותהילו לאישה, ויאהביה, וינחם יצחק אחרי אמו.
זה שובר את הלב.
זה שובר את הלב.
זה שובר את הלב.
אנחנו קודם כל רואים כמה יצחק היה שבור אחרי שאימא שלו נפטרה. ואנחנו רואים פה גם כמה אהבה שלהם היא איטית, ואיזה אינטימיות, יש פה תיאורים, באמת שהתורה לא מתארת, הוא מביא אותה לאוהל של אימא שלו, הוא מביא אותה לבית של אימא שלו, והוא חי איתה כאשתו, כן, הוא קודם כל לוקח אותה, ותאילו לאישה זה תהליך.
נכון.
הרי בעולם העתיק אין הבדלה בין הרגע של לקיחת האישה מבחינה גופנית לנישואין, נכון. אבל זה לוקח לו זמן, ואז הוא מתאהב בה, הוא מתאהב באשתו. ואז הוא מתנחם. ואיזה דבר אינטימי זה להביא אישה הביתה של אימא שלך. בעצם רבקה, לא סתם, פתאום אנחנו מבינים, יש לנו פה קלוז'ר לסיפור הזה, אנחנו מבינים עכשיו למה העבד בחר בה. יצחק היה צריך ג'דה, וגם אישה מאוד 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 רגישה וחכמה.
שצריך להחזיק אותו.
כן, ושתזכיר לו את אימא שלו. האבות מתחתנים עם נשים שדומות לאימא שלהם. יעקב, למה הוא פתאום מתאהב ברחל ומנשק אותה. היא דומה לאימא שלו, הרי האחיינית שלה.
כן.
הם מתאהבים במה שמזכיר להם, וזה לא, וזה פסיכולוגיה בשקל, כן?
כן, כן, כן. כולם מתאהבים מי שמזכיר
את אימא.
כן.
אז הוא מתאהב בה, היא נותנת לו את ההרגשה של הבית.
כן, ואז הוא סוף סוף מצליח להינחם. כן. טוב, זה באמת סיפור אהבה גדול מהחיים. זאת שבאמת זה מעניין שאנחנו, זה כאילו מעניין, כי איכשהו, כאילו יעקב ורחל נתפסים כסיפור אהבה גדול מהחיים, אבל יש פה סיפור אהבה גדול מהחיים.
האמת שממש בא לי לקרוא את הפסוקים האלה של הסיפור האהבה הזה, כי עם פרשה שהיא כל כך אקטיבית, פתאום היא עוברת לאיזה משהו מאוד מאוד, מאוד עדין, הרי אנחנו אוהבות בסרטים רומנטיים, זה סרטים של מחוות קטנות.
נכון. את רוצה להקריא אותם?
כן. ותקום רבקה ונערותיה, ותרכבנה על הגמלים, ותלכנה אחרי האיש, ויקח את העבד את רבקה, וילך. ויצחק בא, כן, פתאום המצלמה...
כן.
ויצחק בא מבו באר לחי רועי, והוא יושב בארץ הנגב. ויצא יצחק לסוח בשדה, לפנות ערב. וישא עיניו, ויר והנה גמלים באים. כן, הוא הולך לו בשדה, לסוח בשדה, אגב, הוא לא עובד בשדה, הוא...
הולך.
הולך.
מסתובב.
מסתובב, רואה נכון. נוף. הוא מרים את העיניים, תראו מה זה, איזה רזולוציה, איזה כן. דקות. ותישא רבקה את עיניה, ותר את יצחק ותיפול מעל הגמל. פתאום יש פה איזה מבט שנפגש, הם רואים אחד את השני. והאישה החזקה הזאת שהזיזה את כל הסיפור פתאום, נופלת מעל הגמל, היא נמסה.
כן.
ותאמר אל העבד, מי האיש על הזה הולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני, ותיקח הצעיף ותתכס. כן, יש פה איזה רגע של התגלות, ואז יש רגע של כיסוי. ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה. כי אני חושבת על הרגע הזה שהעבד מגיע. רבקה לא פונה פה, היא צעד אחד אחורה.
היא צעד אחורה, בדיוק.
ואז הפסוק המדהים, ויביאה יצחק האוהל השרה עמו, ויקח את רבקה, ותהילו לאישה, ויאהביה, וינחם יצחק אחרי עמו.
זה סיפור אהבה קלאסי.
מדהים.
נכון.
כן.
זה גם, יש פה גם את המיט קיוט, את הרגע שכאילו היא רואה אותו ואומרת, מי זה? וכזה...
וואו,
היא מתרגשת, היא
כן.
מתרגשת, וגם הוא כאילו זה, ואז הם מתחברים, והכל מסתדר, וזה כאילו, and they lived happily ever after, נכון? זה כאילו, זה המשפט, וינחם יצחק אחרי אמו, זה כאילו, ויעבר, נכון? זה,
למרות שהאהבה פה מתחילה אחרי הניסויים, שזה הדבר
בסדר, בסדר, אל תעכשיו.
לא להראות הרומנטיקה, סליחה.
למרות שהוא אולי מתאהב, אבל היא, היא, הוא צד את עינה. כאילו,
יש בו, ברור שיש פה איזה...
משהו קורה.
איזה משיכה ראשונית, איזה נסיעת חן, הם רואים משהו, הם רואים אחד את השני.
וזה גם בשקיעה ובשדה, זה כאילו כל ה... כל הסטינג שמאפשר את זה גם.
ואולי רבקה נופלת אחרי שהיא רואה את יצחק, כי היא רואה אותו באמת, והיא רואה מה הבן אדם הזה עבר, והיא נופלת. ואז היא מתכסה, כי היא מבינה, אני לא יכולה לבוא אליו גלוי, אני צריכה לבוא אליו בעדינות, בעדינות, בעדינות.
יכול להיות. זה קצת פחות רומנטי, אבל אני מוכנה לקבל את זה. אני רוצה לדבר שנייה בספר שלך. את מספרת שכשהתחלת ללמוד במכללה, אז שזה המכללה לבנות, זה מקום דתי, דתי חרדלי כזה, כן.
אפילו אפשר להגיד קצת חרדי.
חרדלי על גבול החרדים.
המורים שלנו היו כולם חרדים.
כן, אבל זה כאילו ציונות דתית חרדלית.
זה אפילו לא ציונות דתית, זאת אומרת, היה לנו שני אנשים כיפה סרוגה במכללה, רב אחד ועובד שירות אחד. זה רבנים, זה מאוד קלאסי לציונות הדתית.
של פעם.
של פעם, שחרדים מחנכים את הבנות.
הבנתי. אז, והחתימו אותך על שני דפים, ככה את מספרת, נכון? הדף הוורוד והדף הצהוב. את רוצה להמשיך את הסיפור?
כן, אז הדף הצהוב זה אומר שאני צריכה להתלבש בצניעות כתלמידת מכללה, זה לא היה לי בעיה אף פעם.
Okay.
והדף הוורוד זה שאני מתחייבת לא להכיר בזה שכבת מכללה אין לי את הידע התורני הדרוש כדי לחדש חידושי תורה, ואני לא אחדש חידושי תורה כשאני לומדת במכללה.
כן.
אני חושבת על זה שאנחנו יושבות פה ואנחנו, השיחה שלנו מייצרת איזו התחדשות, איזה לימוד.
נכון.
כן, זה, אני, על זה חתמתי בצער.
וואו.
אני חושבת ששום סטודנט לכימיה, ביולוגיה, פיזיקה...
מעולם לא נדרש.
מדעי המדינה. מעולם לא נדרש לחתום, להפך. פרופסור היה גאה עם סטודנט שלו, היה אומר, היי, כתבתי במרצה שלי מאמר שכבר התקבל
נכון,
לאיזה כתב
ברור.
עץ. אבל אנחנו נשים. וכמו שאומרים, אמרתי לכם לא להיות נשים. ואנחנו נשים, ואנחנו צריכות לדעת את מקומנו. אז כן אני יודעת, כלומדת, שתמיד הידע שלי דורש ענווה, אני לא באה ואומרת, תשמעו, למדתי, אז אני רוצה עכשיו שתקשיבו לי. יש עמדה מול תורה שתמיד אני לא יודעת מספיק, אבל אף פעם לא היו מחתימים בחור על דבר כזה.
בכל, אני רוצה לומר, ההפך, סליחה, אם מותר לי. אני אוהבת לשוחח בפודקאסט, גם עם אנשים שיודעים ולמדו, וכאילו... אומרים רשי ספורנו כזה, אבל אני מאוד אוהבת לשוחח בפודקאסט עם אנשים שלא למדו ולא אומרים רשי ספורנו, ומביאים, קוראים את הטקסט ומקשיבים לעצמם בטקסט. ואני חושבת שמה שקורה הרבה פעמים כאנשים דתיים, זה שאנחנו קראנו כל כך הרבה את הפרשנים, שאנחנו כבר לא זוכרים מה זה הטקסט עצמו, ופתאום כאילו לקרוא ולקלוט את זה, שבעצם נגיד שיצחק, לא גר עם אברהם, שהם בעצם כנראה לא מדברים, שהוא גר בבאר לחי רואי הזה, והוא כאילו יושב...
שהגר שם.
שהגר שם, הוא כאילו מסתובב שם באיזה מין, כמעט חוסר מס, יוצא לסוח בסדר, זה דברים שלא סיפרו לנו, וזה לא הטקסט הקלאסי. והתורה היא מלאה ברבדים, זה הקטע שלה. יש לה המון 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 סיפורים, ואת כאילו, זה לא, אין סיפור, זה לא סיפור מושלם, להפך, זה סיפור שמלא מלא מלא באזורים יותר מורכבים, יותר אפלים, יותר מאתגרים, ואת גם בספר מדברת על זה שכשרבי אלעזר בן עזריה, כשהוא בעצם פתח את בית המדרש לכולם,
גם למי שאין תוכו כברו,
בדיוק, הוא פתח את בית המדרש לכולם, וגם, היה שלב שרק עשירים יכלו ללמוד, היו כאילו כל נשלבים בבית המדרש, בעצם ברגע שהוא פתח, פתאום הגיעו מלא אנשים ללמוד, וחידשו המון 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 חידושים.
בו ביום.
בו ביום, בו ביום. וזה מה, זה מה שאני עושה בפודקאסט הזה, זה מה שאנחנו עושים בפודקאסט הזה, להפך, אני רוצה לקרוא את הפרשה הזו, כאילו לא רק כל השרשרת של כל הגברים שקרו לאורך השנים, נשים לא כתבו פרשנות לתורה.
נכון.
אין לנו, יש לנו מנחם אלייבוביץ', אין לנו פרשנות של נשים. תחשבי שהתורה הזו כזו מדהימה, שיש עוד 50% מהפרשנות שלא נכתבה אף פעם. אוקיי? והשיחה הזו בינינו, כאילו את מגיעה, זה גם באיך שראינו את רבקה, שאת כאילו מדברת על החסד וזה, אני כזה, לא רוצה חסד, זה לא, זה בסדר, גם החסד וזה, אני לא רוצה טוב, בסדר, 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 זה מין דינמיקה כזאת, ואני אומרת, גם סביב הקריאה, את אומרת, אני רוצה לבוא בצניות, אני לא רוצה שאנשים יבואו בצניות, אני לא רוצה שאנשים יבואו בענווה לקרוא את התורה. אני רוצה שאנשים יבואו לקרוא את התורה עם כל מי שהן, ויגידו, זו התורה, ותראו מה אני מצאתי פה, וזה מדהים. ואתה יודעת, אני אפילו אגיד יותר מזה, הפמיניזם הדתי, זה מה ששאיר אותי דתייה. כי כשמה שאני למדתי, שלהיות דתייה זה להיות צנועה וחסודה, ושקטה, אני בכלל לא הייתי נשארת דתייה. והפמיניזם הדתי והמקום שבו אומרים, לא, להפך, בוא איתי, זה מה ש... בגלל זה אני דתייה, כאילו זה מה שאפשר לי להיות דתייה, אני, יש בי, כאילו, מגיל צעיר, אני יודעת, שאלתי, וזה, אלמנט מרדני כזה, ודווקא זה שכאילו אומרים, לא, להפך, בוא איתי חלק, ואת יודעת, לגברים אין את זה, אף אחד לא אומר להם, תהיו צנועים, אף פעם לא אומרים את זה.
כמה שמענו אותך, די, כבר קצת
שקט. אף פעם לא אומרים את זה, להפך, וואי, עוד חידוש, וואי, איזה יופי, איזה יופי. ואני ממש חושבת שהספר שלך גם מאוד הבהיר את זה, ואני אספר לך שבבית כנסת, בשבת שעברה, אז בעצם פתאום גילו שאין דבר תורה, לא משנה מי שאמר אמר דבר תורה, נסע לבית חולים עם הבת שלו, הכל בסדר, אבל כאילו לא הזה, הוא קפץ וזה, ושאלו זה, אמרתי, שאלו אותי באמצע התפילה, את יכולה אמר דבר תורה, וכאילו, וסיפרתי גם על השני פתקים.
וואו.
כן, סיפרתי על זה, ודיברתי על זה שאני שואלת את עצמי, האם רבקה לא אמרה, מה שדיברנו בפודקאסט קודם, האם רבקה לא אמרה בעצם, כך אותי? ויקריב את עצמה במקום יצחק.
שרה.
סליחה, האם שרה לא אמרה, נכון, בואו נסדר את זה. האם שרה לא אמרה, מה שקראנו בפרשה הקודמת, כך אותי, במקום עקדת יצחק, במקום יצחק, וסיפרתי על השני פתקים, ואמרתי להפך, כאילו יש עוד 50% מהפרשנות על התורה, שפשוט עוד לא נכתבה, אז בואו נעשה את העבודה הזו, בואו נשב לכתוב את הפרשנות. וכשקראתי את זה, אמרתי, כאילו זהו, בכל, את חייבת לבוא לפודקאסט הזה, גם על רבקה, על המקום של אישה חזקה, על המקום של הגוף, וגם פשוט לעשות את המעשה הזה, שכל כך צריכות לעשות זה, וגם, למה כל כך מפחדים שנעשה את זה? מה יקרה? נקרא את התורה ומה נגלה? איך את מבינה את הפתק הזה?
אני מבינה את זה כמקום של חשש מערעור של סמכות. מאוד מאוד גדול, זאת אומרת, יש צורך אמיתי, שאני מכבדת אותו, זאת אומרת, אני מבינה אותו, לא כי אני חושבת שהוא ראוי ונכון, לשמר את מערכת הכוח. יש משהו בפמיניזם שהוא מערער סדרי עולם בצורה שאולי שום תנועה רדיקלית לא עושה אותו, בשום דבר.
כן, אנחנו לא בכך מתכוונות לעשות את זה, זה פשוט.
נכון, נכון. יש משהו מאוד תשתיתי ומובנה באופן שבו העולם של התורה בנוי. אגב, אני לא באה להרער עליו, אני חלק ממנו, אני אוהבת אותו, זה מה שאני רוצה. אני רוצה להיות חלק ממנו. אבל כשאני אומרת שאני רוצה להיות חלק ממנו, זה מה שאני רוצה להרער.
נכון. נכון. את אומרת, את לא רוצה להרער, אבל בעצם זה שאת רוצה להיות חלק ממנו, זה מהרער.
זאת, במקום אחד בספר כתבתי על זה, כתבתי שם המסע שהיא יותר סוציולוגית מלחתית, על גבר שביקש ממני לשבת אחורה באוטובוס. אגב, זו חוויה שקורית לי כמעט פעם בשבוע בבית שמש. אני גרה בבית שמש, וזה חוויה מאוד מאוד קשה בשבילי, וגם עבור הבת שלי. ופעם אחת אחרי שגבר ביקש ממני באוטובוס ריק לגמרי, לעבור אחורה, וצעקתי עליו, זה היה 12 בלילה, אני כותבת על זה, אני ממש מנסה לפרק את התפיסות שאולי הוא חושב עליהם לטיעונים, כי אני מנסה להבין מה עובר לו בראש, ואני גם מנסה להבין מה עובר לי בראש. ובסוף אני מבינה שאני כותבת גם למי שלא יקרא את זה, או לגבר הדתי-לאומי שלא מבין מה הסיפור, ושאפילו לא היה מוכן להכניס לבית המדרש טקסט שכתבה אישה. יש כתב עת לשירה בשם בר, כתב עת ממש נדע, שהוא רק לבחורי ישיבה. בנות מדרשה לא יכולות לפרסם שם שירה.
וואו.
ואחד האורחים, שאגב, הם כולם אנשים נהדרים, ואני אוהבת אותם ומכירה אישית, והם מקסימים, אי אפשר להכניס טקסט שכתבה אישה לבית המדרש. ואני חושבת, ממה עשוי בית המדרש, שיכול ללמוד על רבקה, שיכול ללמוד על רחל ולאה,
שירת דבורה, שירת דבורה זה טקסט נשי,
שירת מרים,
נכון,
שיר השירים,
נכון,
זה טקסט שחצי ממנו אישה דוברת, אתם יכולים להביא טקסטים של נשים, אבל אתם בעצם לא תכירו בזה שהם נשים. רבקה אמנו ניצלה, גם רבקה וגם שרה ניצלו מגורלן של רחל ולאה, שרחל ולאה הם כל כך דומיננטיות, שהם הפכו כבר לישועות מיסטיות, קבליות, תיקון רחל, תיקון לאה, הם נשים קונקרטיות. אני זוכרת שיצאתי פעם עם בחור, בתקופת הרווקות שלי, שדיבר איתי על מעלת האישה, וכבוד האישה, ותפקיד האישה, ומקום האישה, ונעמדתי מולו, והסתכלתי עליו בעיניים, ואמרתי לו, ככה נראית אישה. זה הדבר שאתה מדבר עליו. אישה זה מציאות קונקרטית. אבל עד שעולם התורה לא יהיה מסוגל לפתוח את הראש כל כך, כדי לדעת ככה נראית אישה, וככה מדברת אישה, ולשאול אישה מה הסיפור שלה, ומה הדיבור שלה, שזה מה שאני מנסה לעשות בספר. יש אישה אחת שכותבת את הסיפור שלה, שכותבת על החיים שלה. זה יכול מאוד לפתוח את עולם התורה, אני ממש מאמינה בזה. דיברו עלינו, בואו דברו איתנו.
איתנו, בדיוק. ואני חושב, א', אני חושבת שבגלל זה זה כל כך עצבן אותי החסד, כן. בסיפור של רבקה,
כי, כאילו
כי היא נוכחת, היא כל כך
אריזה
נוכחת.
אריזה הנוכחה הזאת ששמה
כן, אותה בו. כן, שזה כאילו מה שמרקח את זה, שהיא כל כך חזקה, וכל כך דומינטית, וכל כך עושה, וכל כך פיזית, וכל כך, ופתאום, לא, זה בסדר, זה הכל חסד, שזה משהו שמרקח את כן. זה, בדיוק, שזה משהו שמרקח, כאילו, זה מעלתה של האישה, אבל לא, הנה האישה, היא ג'דה, והיא לא רואה בעיניים, והיא באה, והיא תעשה את כל מה שצריך.
והיא self-made woman, היא מעצבת את גורלה.
היא נורא משמעותית, נכון. נכון, וגם אני רוצה לומר על מה שאמרת על הדרת נשים, אתה יודעת, אני הגשתי הרבה בגצים נגד הדרת נשים, וזה היה חלק מאוד משמעותי ממש מהחיים שלי, הרבה שנים, ואני לא חושבת שיש איזושהי דרך, ואני יודעת שאת יותר, יודעת מה, מנסה לראות את הנקודת המבט הנוספת, אני חושבת שזה רק מאבקי כוח, זה רק ניסיון לתפוס מקום, ולכן, כאילו דווקא הספר שלך, ורוצו לקרוא אותו, משקל עודף, אני אמרתי לבקול, קיבלתי אותו באמצע השבוע, ואני לא קוראת באמצע השבוע, כי אין לי זמן, ואז אני לא עובדת אם אני קוראת, ורק בשבת, ואמרת, אל תספרי, אני מספרת עכשיו, שקראתי גם, וממש רוצו לקרוא את הספר, ואני חושבת שאני לא רואה פה שום דבר, לפחות במקרו, שהוא לא רק מאבקי כוח, וניסיון להחזיר את הנשים למקום שבו הן לא מאיימות עלינו. ורבקה, אני חושבת שזו אולי הגדולה בעיניי, שכל הפרשות שאנחנו קוראים עכשיו, פרשה אחרי, קוראות וקוראים, פרשה אחרי פרשה אחרי פרשה, נשים
גדולות
חזקות,
מהחיים.
גדולות מהחיים,
הם רוצות, כועסות, מדברות, מתווכחות,
נכון?
נלחמות על הערכים שלהם.
על הכל! הם יודעות מה הם רוצות, והם הולכות ועושות את מה שחשוב בעיניהם, והם לא מושתקות, הם ואפילו את...
שרה לא הייתה, רבקה לא הייתה מסכימה שישימו אותם במאחורה של האוטובוס.
בחיים לא. בחיים לא. בחיים לא, גם לא רחל, וגם לא לאה, וגם לא שרה.
אגב, רבקה בפרשה הבאה, היא האישה הראשונה שכתוב שהלכה לדרוש את השם. היא לא שואלת את יצחק ואומרת,
לא.
בעלי היקר, אולי תלך לרב.
לא, לא,
לא.
היא הולכת.
היא הולכת בעצמה, היא נכון? הולכת לגדול הדור,
נכון?
ושואלת אותו.
נכון.
בימינו, יש רבנים שלא היו מסכימים לפגוש אותנו, כי אנחנו נשים.
ברור. אז אני אומרת,
אגב, אני רוצה לספר עוד אנקדוטה בהקשר הזה, שדיברתי עם אישה שבעלה רב פוסק, שהם אנשים שקרובים אליי, ויש לי בספר מסע בשם 28, שמתארת כל יום של מחזוריות הווסת, וגם את המשמעות ההלכתית של הדבר, אני אישה שומרת מצוות. והיא אמרה, אני קראתי את הספר, אבל אני לא אתן לבעלי לקרוא את הספר, אני לא רוצה שהוא יקרא את זה. אמרתי לה, אבל הוא רב פוסק.
הוא פוסק, רגע,
הוא פוסק בעניינים של נשים, בעניינים של טהרת המשפחה.
הוא פוסק בענייני נידה.
הוא פוסק בענייני נידה.
נשים באות אליו... הווסת של נשים.
נשים באות אליו אחרי הפלות, אחרי לידות. עניינים של וסת, עניינים של כתמים, עניינים של טהרת המשפחה. אמרתי לה, אבל זה, קודם כל זה צנוע, כן? תמיד ישר לא צנוע. זה האיום הכי גדול על אישה, לא צנוע. וזה נכתב מפי אישה שהיא שומרת הלכה. לחלוטין, זאת אומרת, אני אורתודוקסית לחלוטין. לגמרי ולחלוטין. אבל זה לא צנוע, ואז אני אומרת, הוא למד את כל מסכת נידה, זה אדם שיודע, הוא תלמיד חכם גדול, אבל הוא לא יכול לקרוא כשאישה מספרת על עצמה. הוא יודע הכל על מחזוריות הווסת של נשים, אבל אסור שאישה תספר על עצמה. וזה הדבר, זה הדבר, עד כמה אנחנו כחברה מוכנים לשמוע את הסיפור של נשים, את הקול של נשים, מה שהן מספרות על הגוף שלהן ועל החיים שלהן. הדבר הזה, פה אני מאבדת את זה לגמרי.
על זה שאי אפשר לשמוע את הסיפור של נשים.
אי אפשר לשמוע סיפור של נשים.
בכל. טוב, זה היה מדהים. ממש.
איזה כיף זה ללמוד תורה. זה פשוט הדבר הכי כיף בעולם.
זה פשוט כל כך כיף. ממש. זה הסייף ספייס שלי עכשיו במלחמה. זה המקום שבו אני, לא במלחמה, אנחנו ב... עושים את הדבר הזה שממלא לנו את, את הנשמה בטוב.
ובדיוק דיברת על זה בהתחלה, על הקושי הזה שאין לנו, כשאנחנו מסתכלות על הילדים, והם כאילו, אנחנו נשענות על הילדים, אבל הנה, יש לנו את התורה ואת ההיסטוריה שלנו, להישאר עליהם אחורה.
נשענות עליהם הרבה יותר.
אני אמרתי, תודה, התקשרתי בתחילת המלחמה לסבתא שלי, אמרתי, תודה שלימדתם אותי תורה, ונתתם לי יראת שמיים, כי יש לי על מה להישען עכשיו. יש לי המון, יש לי שושלת של נשים חזקות מהסבתות שלי, ועד רבקה ושרה עמנו, להישען עליהן. זה דבר כל כך גדול בתקופה כל כך קשה.
נכון. תודה רבה. אני מקווה שזה היה זמן הישענות. ואנחנו נמשיך עם לאה. את יודעת, אני לא אהבתי את לאה פעם. גיליתי אותה. גיליתי אותה. גם אסתר אותו דבר.
לא אהבת אותה?
גיליתי אותם. יש משהו ב... לא יודעת, משהו בסיפור תמיד היה נראה לי כזה... לא יודעת. אני חושב שבאופן שבו סיפרו לנו אותו. ופתאום כשקראתי את הטקסט עצמו, למדתי להתאהב בהם.
בעולם העתיק, וגם בימינו, יש טקטיקה ויש אסטרטגיה. יש את האישה שהיא כמו רבקה שהיא ושרה שהן מעצבות מציאות, ויש נשים שהן מעצבות אותה בשקט. כן. גם לאה וגם אסתר, נשים שעושות בשקט. את זה בשקט.
נכון, ולכן לקח לי זמן לאהוב אותם. אז זהו. אז תודה רבה בכל.
תודה רבה, רחל.
משוררת, רמית במדרשת מתת, אני לא אגיד את הכל, סליחה, הסתבכתי, אבל מחברת הספר, המאמן, משקל עודף, תקראו ממש, ממש, נשים, גברים, חילונים, דתיים, באמת, אני, לא הרבה פעמים אני ככה ממליצה על ספר, אני ממש ממליצה עליו, אני חושבת שהוא חשוב ממש, ותודה רבה שהגעת, פרשת דרכים, זה פרשת חיי שרה, תעקבו אחרינו, תדרגו אותנו, יש מלא פרקים מדהימים מדהימים, ויהיו עוד המון פרקים מעולים, פרשת דרכים, תודה רבה בכל סרלואי.
תודה אחי עזריה.
תודה.